עמידות, כן. טוב, אנחנו נדבר קצת על 18 בצורה כללית, בלי להיכנס לגוף הברכות עצמם. לפני שבוע דיברנו על המבנה המשולש של 18, והיום, בין השאר, אני אנסה להקרים את מה שרמזנו לפני שבוע, נדבר על שני דברים שנוספים בתוך 18, וזה קדושה וברכת כהנים. אבל הנושא, נתחיל במשהו קצת יותר כללי. אני מתייחס לפרק ה' ברמב"ם בהלכות תפילה. פרק ד' ברמב"ם. זה פרק שמתחיל במילים, חמישה דברים מעכבים את התפילה. אף פי שהגיע זמנה, טהרת הידיים, כיסוי הערווה, טהרת מקום התפילה, דברים החובזים אותו בכוונת הלב. אז פרק ד' זה דברים שהם מעכבים התפילה, ופחות או יותר, זה גם ההסבר של חמשת הדברים שהם באמת תכניים, נגיד, אם מתחילים לאסוף, כוונת הלב, בלי כוונה, אז לא התפללת. כן, אלו דברים שקשורים לתפילה במובן הרגיל של התפילה. פרק חמישי, זה שמונה דברים צריך מתפר לזהם בהם ולעשותן, ויד דחוק או ננס או שבר ולא עשה אותן, אין מעכבים. אז דווקא בגלל שהדברים האלו לא מעכבים, זה פרק בי, זה חמישה דברים שכן מעכבים, וכאן זה שמונה דברים שלא מעכבים. דווקא בגלל שהם לא מעכבים, אני חושב שיש כאן מפתח חשוב להבנת משהו לגבי התפילה. כלומר, אם לא קיימת אותם, אז לא התפללת. אלא ככה תפילה נכונה צריכה להיראות, השאלה היא מה באמת הנקודה כאן. שמונת הדברים הן עמידה, נוכח המקדש, תיקון הגוף, הכוונה היא, אומר הרמב״ם, הלכה ד' כיצד צריך לכוון את רגליו זו בצד זו ונותן עיניו למטה, כאילו מביט לארץ, והיה ליבו פנוי למעלה, וידיו על ליבו כפותין, הימנית על השמאלית, ויעמוד כעבד לפני רבו. כן, זה, אז תיקון הגוף זה איך לעמוד, יש דין של עמידה ולא לשבת, יש דין איך לעמוד, מה העמדה שלך. תיקון המלבושים, תיקון המקום, שזה במקום נמוך ולא במקום גבוה, והשוויית הכל, קריאה בשטח הבעיה. מה הפשט מאחורי שמונת הדברים האלו? מה הם בסך הכל באים לעשות? עמידה, נוכח המקדש, תיקון הגוף, תיקון מלבושים, תיקון המקום, השוויית הכל, הקריאה בשטח הבעיה. בחלקם זה מפורש ברמב״ם, ולפעמים זה דברים שהרמב״ם אפילו הוסיף, לכן יודעים שזה ממש חשוב, ולפעמים זה פחות מפורש וצריכים לנחש. אני חושב שיש כאן משהו משותף לכל שמונת הדברים. יש כאן משהו בנושא, למה אדם כשמתפלל, יש לשים לב, אנחנו מדובר ב-18. זאת הכוונה של הרמב״ם. אז אלו דברים שהם לא מחייבים אותנו כשאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא מחוץ ל-18, או לא בקריאת שמע ולא בקוד קריאת שמע, לא עומדים, ואין שם דין של השפעת הכל, ואין שם קריאה, ואין שם משטח הבעיה. יש כאן דברים שהם רק ב-18, אז זה לא דברים שככה צריכים לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה משהו שקשור למעמד של תפילת עמידה. מה יש בשמונת הדברים האלו כולם? אולי אחד לא, אני חושב שגם אחד כן, אבל זה יהיה פחות מפורש. אבל מה יש? אז ניקח לדוגמת הראשון. עמידה כיצד. זה היה אומר שצריכים לעמוד. אין תפילה אל מועמד. היה יושב בספינה או בגלם, יכול לעמוד, יעמוד. טוב, בדיעבד לא. אז כאן אין הסבר. כאן זה רק עמידה. דין השני, נוכח המקדש, ברמב״ם יש רמז שהוא, או שהייתה לו גיסה בגמרא, שונה מגיסה שלנו, או שזו תוספת שלו. כותב הרמב״ם, נוכח המקדש כיצד, היום בחוץ לארץ מחזיר פניו נוכח ארץ ישראל ומתפלל. היום היא בארץ מכבין פניו כירושלים, היום ירושלים מכבין כנגד הקודשים, היום היא במקדש מכבין פניו כנגד קודשי הקודשים. תמי, ומי שלא יכול לכוון את הרוחות, הוא מלך בספינה, יכוון את ליבו כנגד השכינה ויתפלל. בגמרות שלנו כתוב שיכוון את ליבו כנגד ירושלים, כנגד המקדש. כלומר, מילא זה דמיוני. אז אתה לא מכוון את הגוף, אלא רק את הדמיון. אז אין בעיה לכתוב יכוון את ליבו כנגד כנגד ירושלים או כנגד המקדש. הרמב"ם כותב יכוון את ליבו כנגד השכינה. אז זה ברור ברמה, שכנגד ירושלים זה רק, אם אתה מכוון פנים, אז זה יהיה כיוון גיאומטרי אמיתי, כיוון גיאוגרפי אמיתי, אז זה כנגד ירושלים. אבל מה באמת הדין? מה עומד מאחורי זה? ברור שרב אמור, כנגד השכינה. תיקון הגוף, דין השלישי, קיצר, כשהוא עומד בתפילה צריך לכוון את רגליו, זו בצד זו, ונותן עיניו למטה, כאילו מביט אל הארץ, ויהיה ליבו פנוי למעלה, כאילו הוא עומד בשמיים, הוא מניח ידו על ליבו כפותין הימינית על סמנית, ועומד כאבד לפני רבו, בימה בהירה בפחד, ולא יניח ידיו על חלציו. כאן זה כבר מפורש בצורה שלא משתמע, זה שתי פנים. מה עומד מאחורי תיקון הגוף? מה אדם מביע בתיקון הגוף כפי שרמה מתאר אותו? מה? כאילו, הוא כתב כאן שני דברים, אני חושב שצריכים להשפוט אותם. לגבי הלב, כתוב, יהיה ליבו פנוי למעלה, כאילו הוא עומד בשמיים. ולגבי העמדה הזאת, רמה אומר, הפחד נדמה לי, אני אולי פעם אחת, זה כמעט שלא רואים את זה, כן, אני לא יכול למה את זה, אבל יניח ידיו על ליבו כפותין הימנית על השמאלית, ועומד כעבד לפני רבו, זה כנראה הולך על כולם, כי זה ועומד כעבד לפני רבו, באימה, בירה, בפחד, ולניח ידיו על חלציו. כן, ברמה מיסיף מפורש שלא להתפלל בצורה הזאת. מי שאין לו גרטל, אז אין לו יצהרה, אבל אלו שחוגרים חגורה בזמן התפילה, אז זה מאוד מפתה להכניס גם, ככה חסידים מתפלים, ככה, מכניסים גם את שתי אצבעות לתוך הגרטל, ומתפלים בעמדה היחידה שהרמה מסר, ולא יניח ידיו על חלציו. בכל מקרה, מה משתמע מזה? אתה אומר, עומד בשמיים, ויותר מזה, מה זה עומד בשמיים, מה הוא עושה בשמיים? כעבד לפני רבו, באימה בירה בפחד. אני חושב שכל שמונת ההלכות הן קשורות לכך שתפילה זה מעמד של עומד לפני המלך, או כעבד שעומד לפני רבו. המלך, כמעט שקדוש ברוך הוא בשמיים, אז אתה מפנה את הלב, מה שאתה יכול לעשות באמת אתה עושה, אז מכוון את פניו כלפי ירושלים. מה שאתה לא יכול לעשות באמת, אז בלב, אז כבר לפעמים אפילו זה יותר, כן? אז אפשר לפנות את הלב כלפי השכינה, או שהלב יהיה פנוי למעלה כאילו הוא עומד בשמיים. המעמד התפילה איננו שאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כלומר המילים שלי מגיעות אליו, אלא זה נוכח. אדם עומד לפני השכינה, אדם עומד לפני השם, שיש כאן איזשהו, אם הדימוי הוא מלכותי, ובאמת זה יצא מפי, אמרתי מלך פה לא משהו ברם אמרה, וזה מה שיש כזה רעיון מלכותי, כן? כשנותנים למישהו להיכנס למלך כדי להגיד משהו, או שזה עבד מן הרבו, בכל מקרה מדובר שזה לא שאתה מביא לו מסר, זה לא מכתב, זה לא היום, זה לא אימר, כן? זה עמידה לפני המלך, יש כאן חוץ ממה שאתה אומר, יש כאן נוכחות מסוימת, וזה מחייב דברים שרק להעביר מסר אני לא צריך, לא צריך להתלבש. הדין הבא זה תיקון המלבושים, לא צריך להתלבש כדי לשלוח לקשפוך הוא אימייל. אבל אם נקראתי בפניו, כמו כשאסתר מופיע לפני המלך, או כשמישהו מופיע לפני מלך שלמה ויושב על כיסא מלכותו, אז הוא, יש איזשהו מעמד שמחייב שזה עומד ולא יושב, ונוכח המקדש, שזה פיזית, שזה אתה צריך לכוון לכיוון הנכון, בתיקון הגוף, זה איזשהו עמדה כזאת, עוד פעם יש כאן, דיברנו מזה בתני שבוע, לא כל דבר כאן טבעי לנו, בגלל שכאן באמת יש כאן גם את הקשר המלכותי, או האימה והפחד, טוב, זה אולי אנחנו כן צריכים להבין, זה לא אחד מדבר עם חברו, אלא עומד בפני המלך, ולכן הוא עומד דום, כן? הוא עומד לכוון את רגליו, נותן עיניו למטה, בגלל האימה, בליבו למעלה, כדי לחבר, ואת העמדה שרמה מתאר עם הידיים. תיקון המלבושים, בתקי מלבושיו תחילה, דווקא כאן הרמה יכול לכתוב ולא כתב, אני מאוכזב, כי יש הגדרה הלכתית עשר פוסקים אחרים שלא מופיע ברמה, אבל אז נצא מהרמה. מה ההגדרה של תיקון מלבושים שכתוב בפוסקים? איך צריכים להתלבש כשמתפללים? אז כתוב מפורש, כעומד לפני גדולים, כעומד לפני המלך. אמר, הוא כותב את זה רק בשלילה בסוף. הוא כותב על נעליים, ולא ברגליים מגולות עם דרך אנשי המקום שלא יעמדו בפני הגדולים אלה בבתי הרגליים. כלומר, אז עוד פעם, אם אני בלך לשפוך, אם אני מדבר עם המלך, אם אני מדבר עם הגדולים דרך בטלפון, אז אני לא צריך לשים נעליים. אבל הדין המלבושים כאן זה כמי שעומד בפני גדולים. פוסקים קודם, מי שעומד בפני המלך. זה דבר שאני חושב שאנשים בעצם מבינים, רק שבארץ, או בחוגים שלנו, יש איזשהו אנטי לדין הזה, ואולי, וכאן אני רק אומר ואולי, אולי יש אנטי למה שעומד מאחורי זה, מה שאני הולך בעצם לבסס את כל מה שאנחנו אומרים. כלומר, אבל כיוון שבחברה בכלל, לפחות לפני 20 שנה או 30 שנה, 40 שנה, כן, בחברה המושפע קיבוצית, אז לא התלבשו לשום דבר. כלומר, עוד התהלכו, יש גם, היו גם יהודים חברי כנסת שגם הגיעו לכנסת במכנסיים קצרות, ודאי בסנדלים בלי גלביים. מה? הגיע לכנסת? זה היה אפילו יותר מוכר. אני חשבתי שנות ה-50-60, כנראה שגם אחר כך, עד לא מזמן. אז, וזה היה ממש, בסדר, הייתה כאן השפעה תרבותית כללית, אבל יכול להיות שגם כלפי התפילה, זה היה קשה לאנשים להתלבש את התפילה. הדין הוא הדין, וזאת הסיבה שבחוגים חרדיים, אז מקפידים שיהיה ג'קט וגם כובע. כי כך אדם, לפחות פעם, אפילו ללך בחוץ, אם אדם הופיע בציבור, אז הוא היה, לא יכול להופיע רק בחוצה, הוא צריך להתלבש בצורה מסוימת. יש בגד של כבוד, כל המושג שהוא בגד של כבוד, קצת, קצת רחוק מאיתנו. בכל מקרה, זאת הלכה לגבי איך שמתלבשים. לפני 33 שנה, אז ארגנו טיול של כמה אלתרים ככה בישיבה, טיול לסיני. הרגישו לחץ, כי זה היה בדיוק אחרי שסדאת הגיע, ואמרו, טוב, נמהר לראות את סיני לפני שזה יהיה מעבר לגבול. אז אני הצטרפתי. ואנחנו הולכים כאן שם 5 ימים בסיני, וכל פעם מגיעים למנחה, אז כולם מתפעלים עם מכנסיים קצרות, ואני הייתי מחליף למכנסיים ארוכים, כי אף פעם לא ראיתי אדם מתפלל במכנסיים קצרות. עכשיו, למה אני מספר את זה? כי סתם זה היה מעניין, כי לפני כן ואחרי כן היו לנו כל מיני ויכוחים. אז בוויכוחים, זה היה ישיבת הרצל של פעם, היו בחור הרבה יותר פול מאשר היום. אז הוא היה ויכוחים, אני יצאתי שגץ, והם יצאו ככה ישיבה, שאני זוכר שיחה עם אחד, אני לא אזכיר מי, כי הוא באמת נמצא במקום אחר היום, ואז הוא התפתח המון, לכיוון מסוים, אבל אז אני זוכר שהוא אמר את המשפט הזה, הוא אומר, אני לא מבין למה ראשי הישיבה לא פשוט אומרים לכולם שאסור לראות סרטים. למה צריכים להגיד שיש סרטים טובים? צריכים לאסור את כולם. התחלנו להתפקח איתו, ומיד אחרי כך אנחנו נתפלל, והילד הזה מתפלל כמו איזה עבד שמתפלל לחבר עבד, בלי בגדים, בלי שום דבר, ואני מתלבש כאילו אני נכנס למלך. אז אמרתי, מה זה מראה? שמה זה פור, מה זה לא פור, אני לא מדבר על תפילה, מה זה פור, מה זה לא פור, הוא מאוד מאוד מושפע, מושפע חברתית סוציאלית. בכל מקרה, לחזור לענייננו, ברור כאן, גם אומר את זה פחות יותר, כן? כמי שמתלבש לפני גדולים, אתה עומד לפני גדולים. כשנכנסים כאן, אז נכנסים לתוך החדר, עומדים לפני כיסא המלכות. תיקון המקום, יעמוד במקום נמוך, ויחזיר פניו לכותל, וצריך לפתוח חלונות ופתחים כנגד ירושלים. טוב, כנגד ירושלים זה עדיין כנגד ירושלים. הדין הראשון הוא מקום נמוך, ממעקים כתיך על השם. טוב, זה משתלב במה שאני אומר, אבל לא פחות בהכרח. לא יעמוד במקום גבוה. השפיית הקול, זה נקודה מעניינת, כי כאן אין שום דבר מפורש, להפך. השפיית הקול, מה כוונת השפיית הקול? לא יגביע קולו בתפילה ולא יתפלל בליבו. אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע לאוזניו בלחש. כן, רק שפתיה, זה נמד מחנה, רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע. אכן, יש גמרא בסוטה שמסביר את זה כמשהו תדיד לחלוטין, מפני מה תקנו תפילה בלחש כדי שלא לבייש אומרי עבירה, רש"י מסביר, מפני שמתוודים בתפילתן על עבירות שבידם. לא מתפלל בקול רם כדי שאנשים לא ישמעו את הדברים שלא כתובים בסידור, כן? הדברים הפרטיים מאוד, האישיים מאוד שאתה אומר. הגמרא בברכות בדף כ"ד, גמרא מפורסמת שלא מסביר אבל רומז, משמיע קולו בתפילה, הרי זה מקטני אמנה, או קטני אמונה. לכאורה, הפשט הוא שמי שמתפלל בקול רם, כאילו מראה שחושב שקדוש ברוך הוא יש לו קשיי שמיעה, או שהוא רחוק מאוד. כלומר, זה כנגד מה שאליהו אמר לנביאי הבעל, שאם הוא לא מגיב, אז תצעקו יותר בגדול, כי הוא יכול להיות שהוא לא מקשיב עכשיו, אולי הוא נרדם, אולי זה הפסקת צהריים, בין 1.5 עד 3, או איזושהי סיבה אחרת, אז צריכים ליצור. וכמובן זה היה, זה בעצם האמירה הזאת, זה להגיד שאולי הוא לא אל, הוא סתם מישהו. כלומר, כי אלוקים לא צריך, לא צריך דבר כזה. הפלא הוא שהם גם, זה באמת אף פעם לא הבנתי. נכון שהם אידיוטים, שהם עובדי עבודה זרה, אבל הם גם עשו את זה, הם גם הקשיבו. מה באמת? האירוניה הוא כל כך בולט שם, זה לא כאילו איזושהי בדיחה דקה כזאת. מה, אליהו ממש, ממש, ממש מורח את זה עבה, והם אומרים כן, אז הם צועקים בכל רם, כי אפשר לקבל ליצות גם אליהו. אז בהקשר של הגמרא בברכות, הגמרא בסוטה, תקנו להגיד בשקט כדי לחפות על עוברי עבירה. זה כמו שתקנו לקבור את אנשים בתכריכים פשוטים כדי, זה לא השפיית הכל, זה השפיית האנשים. משהו צדדי לחלוטין. אבל בכלל, כדי מקטני אמנה, טוב, אז אתה יכול להבין, והחלט אפשר להבין, שזה בסדר, יש במסכת ברכות, בכמה מקומות, יש רגישות למינים, כן? דווקא בתפילה צריכים מאוד להיזהר, אולי אפילו אם זה לא אמיתי, אבל אדם צריך מאוד, מאוד, מאוד להיזהר, לא לעשות דבר שיכול להתפרש כבעייתי. יש המון גמרות כאלו, השאלה זה באמת למה, זה כולל גם לא להגיד... והלך למעשה, עד היום נוהגים את זה, גם החמירו יותר, הוסיפו הדברים שלא כתובים בגמרא. לא להגיד בצורה מסוימת דברים שיכול להתפרש בצורה אחרת. אז לדוגמה, בכל הסידורים היום, אז כתוב דבר שהוא באמת קשה, אני מודה שאני גם לא מקיים אותו, אני לא יכול, אבל כולם עושים את זה, וממליכים, ואז לוקחים פסק זמן של, תלוי בחזן, משהו בין 2-3 דקות, ואז אומרים, את שם! ואז למה יש שם... למה יש שם הפסק באמצע משפט? ממש באמצע משפט. מה זה ממליכים את שם? כי לא רצו, איפה שיש מם סופית, ואחר כך המילה את, אז בוכים כדי שלא, חס ושלום, יגידו, בלי כוונה ובלי... זה לא אסור לעשות את זה, כי אתה לא באמת לא אומר. יש איזשהו משמעות למה שהתכוונת. לא להגיד חס ושלום ממליכים את. להגיד את המילה מת במקום המילה את. ויש כל מיני מקומות כאלו בתפילה שהכניסו דברים כאלו, כי יש באמת רגישות. לחזר היה סופר רגישות, לא להגיד דברים של כפירה או מינות. לפעמים המינות היא מינות שלהם, אז אולי יש ממש פוליטיקה, הוא אומר שמה שמה משתקין אותו, אבל זה לא נכון שאצל חזר או אצל אף אחד היה באמת, אולי זה אנטי נוצרי כזה, ממליכים מת. יכול להיות, יש כזה רגישות מיוחדת בתפילה, לא להגיד דבר שלא מתפרש כעלול להיות לא מתאים. אבל אני חושב שהפשוט באמת אחרת. משמיע קולו בתפילה, הרי זה מקטני אמונה, הלא, במקומות אחרים, אז כן מתפעלים בקול. זה רק ב-18 שלא מתפעלים בקול. הדין הזה הוא רק ב-18. אין שום, מדי שאין שום איסור להגיד ברכות, אתה מדבר בקדוש ברוך הוא, אפשר לדבר בקול. יש מקומות אפילו שכתוב להגיד בקול. הוא אומר, יש מירה בכל כוחו, שרשי אומר, זה אומר בקול רם. הרי זה... מה כתוב? קורן עוד זר דינו. אז אתה יכול להגיד שיש מרבה, זה לא, אתה לא אומר את זה לא, אתה רק אומר את זה בפניו, לא יודע, זה יותר ציבורי, יש כל מיני הסברים, אבל זו עובדה שזה רק ב-18. אני חושב, זה לא בגלל שזה מתפרש לא נכון, או זה לא נראה יפה, אלא כי זה באמת לא נכון, הקשבוך הוא עכשיו הוא לא רחוק. אם הקשבוך הוא בשמיים בתא לארץ, אפילו שגם זה רק משל, אבל ויצעקו בקול גדול. תפילה נקראת זעקה, ונכון שפירוש המילה זעקה זה... אתה קורא את הלב, אבל זה גם כולל את הבקול גדול, כן? אי אפשר לזעוק בשקט. ברור שבפשט ויצעקו על השם בצר להם, הכוונה היא שהם צעקו. כאן הם צעקו מבפנים, אבל הם צעקו. אבל בתפילה 18 אתה לא צועק, כי זה לא לקרוא את פתחי השמיים שנעולים, וזה באמת צריכים לתקוף. כלומר, אליהו לא לגמרי, זה לא לגמרי צחוק. אם הקדוש ברוך הוא לא מקשיב, אז צריכים לקרוע את הפרגוד, צריכים לשבור לנסות לשבור את השערים הנעולים. אז תוקפים בקול. כי הוא רחוק, הוא לא מקשיב, אז אתה רוצה שהוא יקשיב, זה בסדר, זה נושי. אבל עכשיו אנחנו עומדים בתפילה, זה לעמוד לפני המלך, זה שיחה. לאו דווקא, אני אומר שזה שיחת רעים. היה כתוב מדובר שכרעימה ועירה הוא עומד כעבד לפני רבו, אבל גם עבד לפני רבו לא צועק, כי הוא קיבל את הזכות ל... הוא אומר, עכשיו, נו, תגיד, מה אתה רוצה? אז הוא עומד במרחק של חצי מטר, אתה מדבר, כמו שצריכים לדבר בפני מלך, לא צועקים, ובעיון לפני המלך יש שם התמחות, והשרים וכולם עומדים, ואז בא המבקש, זה שצריך לבקש בקשה, אז מה, בוא תחיל לצעוק? יש טקס, יש דרך נכונה לדבר, צריכים לדבר בנימוס, צריכים לדבר בצורה יפה. וכיוון שקדוש ברוך הוא מאוד מאוד קרוב, אז זה לא שייך באמת לצעוק, זה לא נימוסי, זה לא הדרך הנכונה להתפלל, ולכן הרי זה מקטני אמונה. טוב, בשני הדברים האחרונים זה ברור, קריאה בשלח הוויה, אז טוב, זה ברור שזה משתלב במה שאנחנו אומרים, זה חוץ מזה שאתה מתפלל, אבל איפה אתה מתפלל? יש כאן, חוץ מהמילים שאתה אומר, אבל אתה עומד בפני המלך. אז יש כאן קריאה ויש כאן שטח הוויה. אני רק אזכיר, כיוון שלא כל אחד יודע את הרב המרפא, מה זה קריאה, מה זה שטח הוויה? קריאה זה מה שאנחנו קוראים שטח הוויה. קריאה זה שחמש פעמים בתפילה, ברכה ראשונה, תחילה וסוף, ברכת מודים, תחילה וסוף, ובסיום התפילה, עושה שלום. אז ראשון הרמב"ם קוראים, מה זה שטח הוויה? שטח הוויה זה שאחרי התפילה, אנחנו יודעים מאוד שטח הוויה, כיצד שמגביה ראשו מקריאה חמישית, יושב לארץ ונופל על פניו הארץ, ומתחנן בכל התחנון שיוצא, שטח הוויה האחרונה זה תחנון. כלומר, ברמב"ם תחנון הוא קיום ב-18. הוא לא חלק מ-18, הוא מוגדר כאחרי, כן? אחר שמגביה ראשו מקריאה חמישית, יושב לארץ, זה לא חלק מ-18, זה לא במידה, זה לא חלק מ-18, אבל הוא קיום ב-18. 18 מחייב תחנון לאחוריו. כן, אני רוצה, כי לפעמים אנשים יש להם הדרגשה, במיוחד כיוון שלא אומרים תחנון בגלל כל מיני סיבות מעניינות. זה יורצייט של, אני לא יודע מי. אז ברמב״ם זה לא מעכב, זה רק לכתחילה. מי שאנוס או שכח, אז הוא יוצא, אבל זה אילו דברים שהתפילה מחייב אותם, לא התפילה, אלא התפילה, כמו 18, מחייב, הסיום של 18, זה אחרי שגמרת, אז עכשיו, כמו שזה נקרא שטח הוויה, זה פחות חשוב בדברים, אלא כשאתה יוצא, אז דבר אחר שאתה עושה זה שנופלים הפניים ואומרים, טוב, זכיתי, כנראה, מה הפשט? זכיתי להיקרה, להיות נוכח בפני המלך, ועכשיו אני כלום, ועכשיו אני, אחרי הזכות הכבוד הגדול הזה, אז אני חוזר למצבי אמיתי, ואני נופל לפעמים ארצה, וטוב, גם מתחנן בכל כוחו, מתחנן בכל התחונים שירצה. אני מרצה, יש לי איזשהו ג'וק, שאני חושב שמזרזרים בתחנון, ואני רוצה לקיים אותו יותר. תשאלו אותי, אז למה לא מתחנון במערב? אז הרבה מביא את זה אחר כך, הרבה מביא את זה, כי הוא שאל את השאלה. אם זה קיום בתפילה, אז מה פתאום שמערב לא? אז הוא אומר, מנהג פשוט בכל ישראל שאין תפילת אלפיים בשבתות מועדים לראש השנה ולא בראש החודשים בחנוכה ובפורים ולא מתקבל ערב שבת יום טוב ולא בערבית שבכל יום. ויש יחידים שנופלים בפניהם בערבית. אז הוא אומר, המנהג הוא שלו. כן, הוא הרב המביץ, כי אחרי שמעתי שזה מתפילה, אז זה לא שזה תפילת חול. זה תפילה, אז למה לא? אז המנהג הוא שזה לא יצרה, משהו אחר. אז ביטלו את זה לגבי דברים מסוימים. אני חושב שכל הדברים האלו, קריאה ושלח הוויה, גם השפיית הכל, הדבר היחיד שאני חושב שזה לא פחות או יותר או רמוז או מפורש, זה אולי תיקון המקום. זה אולי פרט יותר קטן, מקום נמוך. כלומר, בסדר, זה גם אותו דבר. כיוון שאתה נוכח, אז זה צריך להתבטא לא רק במילים, אלא לא רק בתוכן, אלא בעצם העמדה. הנוכחות היא איך שאתה עומד. אז אתה עומד בצורה מסוימת, במקום מסוים, במלבוש מסוים, מדבר בצורה מסוימת, וכמובן עומד, וגם נוכח המקדש. אז זו נקודה באמת, באמת חשובה מאוד, שתפילה הוא מציאות של לפני השם, של נוכח, נוכח השכינה. זה לא רק להיות בתקשורת עם הקדוש ברוך הוא, אלא גם לעמוד בפניו. הדברים האלו הם עצמאיים. אפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא בלי להיות נוכח, ובעיקרון אפשר להיות נוכח גם בלי לדבר. כלומר, זכינו להיות, נגיד, ראיית פנים בשלושת הרגלים. זה מצווה להיראות, מצווה להופיע בחצר המלכותי ולהיות שם. כן? וזאת חוויה חשובה, חוויה דתית, שבני לא נקראתי על המדרך זה 30 יום, בכיוון הזה שבחזל, שכל מלך שנמצא במגילת אסתר, אנחנו מתקרבים עד הרבה, כל מלך שיש במגילת אסתר, אז דורשים אותו גם המלך מלכי המלכים, ועדי לא נקראתי בוא נאמר, זה 30 יום, זה הייתי בגלות, וזה חסר, עכשיו אני אצטרך ללכת לפני המלך, וזה שני מצבים של אדם, רחוק או קרוב, בלי קשר לתוכן, כמובן, אם אתה מופיע, אז כדאי כבר לדבר. אם אתה צריך לדבר, כדאי להיות נוכח. אבל זה שני דברים, זה שני דברים שונים. אז יש איזושהי חשיבות לתפילה, מעל ומעבר לאפשרות לבקש משהו ואולי לקבל תשובה, זה להיקרא לפני המלך, להיות עומד לפני המלך, לזכות, זו זכות עצומה, להיות נוכח לפני המלך, וזה מה שמחייב את כל הדברים הנוספים. אני לא חושב שזה מוסיף לתפילה מבחינת קבלת התפילה. הקדוש ברוך הוא ישמע לי, וייתן לי את הבריאות ואת העושר ואת ה... וכן הלאה, אז אם אני מתלבש יפה, אז יש סיכוי יותר טוב. לא, לא, אם אני עומד ולא יושב. זאת הסברה שהם לא מעקבים. כי אם אתה לא יכול, אז אתה לא יכול. זה פרוטוקול, ככה זה ראוי לעשות. אם אתה חולה, אז אל תעשה, זה לא כזה נורא. ואני לא חושב שזה משפיע על זה שקדוש ברוך הוא נענה לי או לא נענה לי. מה זה משנה? אבל זה מאוד משפיע, או זה מאוד בסיסי, לגבי עצם החוויה, עצם העמידה, עצם העמדה שאדם מקיים כשהוא מתפלל. וזאת הסיבה, לדעתי, שיש לנו את התקנה שהזכרתי בהתחלה, שתי תקנות שקדושה וברכת כהנים. קדושה זה אולי קצת יותר קשה, כי אין שום קשר באמת בין דברים שבקדושה לבין 18. א', יש כל מיני דברים שבקדושה, שאומרים אותם מחוץ ל-18. קדושה נמצאת בתוך, טוב, זה קשור בתוכן שלו, כיוון שקדושה, הוא גם עוסק בדבר שבקדושה היחיד, לא היחיד, אבל הדבר שבקדושה שהכי עוסק בקדושה, זה קדושה. יש לנו לא מספיק מילים כדי לתאר, אני מקווה שכל אחד יבין את המשפט. ברוך הוא, אין בו את המילה קדושה, קדש יש, אבל קדושה זה רק, פות בהתחלה זה רק קדושה. אז רק זה בברכת אתה קדוש, אבל אין לו קשר דווקא לעצם המושג הזה דווקא ל-18. ברכת כהנים זה אכן דין. ככה משהו מהגמרא בסוטה. אם אני זוכר נכון, יש מחלוקת ראשונים אם זה דיורייתא או לא. אם ברכת כהנים בגבולין זה דיורייתא או לא. אבל זה ברור מהגמרא שברכת כהנים בגבולין זה רק בשעת תפילה. קצת בעיה למי שחושב שתפילה זה רבנן, אז איך יכול להיות שיש ברכת כהנים בגבולין דיורייתא בשעת תפילה? רמם זה יהיה יותר פשוט. בכל מקרה, זו עובדה. זה רק בתפילה. מה הקשר בין ברכת כהנים לתפילה? אז נתחיל מהסוף. אתה יכול להגיד תירוץ פשוט. זו עובדה שברכת כהנים במקדש קשור לעבודה, ותפילה זאת עבודה. ולכן זה קשור לתפילה. זה עבודת השם. אבל אני חושב שהקשר הוא עמוק יותר. ברכת כהנים מופיע בתורה פעמיים. פעם אחת במפורש ופעם אחת לא במפורש. פעם מפורש זה כמובן בפרשת נשא. שם יש פרשת ברכת כהנים. ושם הוא מנותק. זה אחרי, זה בספר במדבר, זה לא בספר ויקרא. והפרשה הקודמת זה פרשת נזיר. וזה כתוב את הפרשה, וידבר שם משה לאמור, דבר אל אהרן ואל בני אמור, קודם ברוך הוא יעשה, למעלה, יברך לך, יאר, ועיסה, ושמו את שמי הבני עיסה, ואני אברכם. בפרשת שמיני, אחרי שאהרון נכנס בסוף ימי המילואים, ועושה את עבודתו, אז בטקס שיש שם, הטקס של יום השמיני, אז כתוב, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשות החטאת ועולה והשלמים. רש"י אומר, זו ברכת כהנים. זה הופיע ספרה. ספרה אומר, זו ברכת כהנים. מסיבה שלא ברורה לי, הרמב"ן יש לו התנגדות. הרמב"ן אומר, קח פירש רש"י, ואז הוא שואל, אבל ברכת כהנים זה רק בספר במדבר, רק בפרשת נשא. אז הוא אומר, אוקיי, זה לא לפי הסדר. ואז הוא אפילו מתרץ את רש"י, וזה לא צריך את הסדר, כי שם כתוב הפסוק שאחרי ברכת כהנים בפרשת נשא הוא, והיה ככלות משה להקים את המשכן. אז ברור שמדובר כאן בחיבור זמנים לפרשת שמיני. זה גם כן פרשת ויקר פקודי, ויקר צו ושמיני הם סוף הקמת המשכן. ואף הפי כן, הרמב"ן אומר, טוב, ואולי לא, יש איזושהי התנגדות. אבל ואולי זה ברכה אחרת, אולי זה כמו שלמה המלך, כשאחרי שהוא הקים את המקדש, אז גם כן ירד ברך את העם, נתן להם ברכה ארוכה, אז אולי זה גם אהרון ככה. ואולי זה בכל זאת בקד קונים, ואולי זה לא בקד קונים, יש לו איזושהי בעיה, למרות שזה ספרה, והאמת זה פשוט טוב. רוב המפרשים מסבירים, ככה כתוב גם אצל חז"ל, שזו בקד קונים. מה ההקשר של בקד קונים פה? זה לא רק, זה במקדש. עובדים את הקדוש ברוך הוא, באיזשהו שלב יש הקטרת הקטורת, ויש הטבת הנרות, ויש הקבת קורבנות, ויש גם בקד קונים. מדובר ברגע של השראת השכינה במקדש. זה חדק כאן, כאן זה חדק מטקס. זה לא יום יום. כאן זה חדק מטקס. אהרון עכשיו הביא את כל הקורבנות שהוא מביא, שזה חנוכת המשכן. ועוד כמה שניות, בתי צאת שבני השם, את אוכל אותם. לא, סליחה, לפני כן. וירח כבוד השם אל כל העם, בתי צבני השם התוך על המזבח, ואת העולה בתחלים את הים, והיה כולם בירון ויפלו פניהם. מדובר בהשרת השכינה, והבקת כהנים, כל מה שכתוב כאן זה איזשהו דרך ליצור את זה. כל הקורבנות שאהרון מביא באותו יום, הם קורבנות החנוכה. אז כאן הברכה הזאת הוא חדק מהדבר הזה. איפה שיש, אני לא חושב שזה חדק מעבודת השם, יש בקת כהנים. הייתי יכול להסביר, אנחנו עובדים אותו, ואז הוא מברך אותנו. בקת השם בא ממנו. אני חושב שזה יותר מזה, איפה שאדם עומד בפני השכינה, איפה שאדם לפני השכינה, אז זאת ברכה, לקבל פני השכינה. מה התוכן של ברכת כהנים? כשברוך הוא מאיר לנו פנים, נושא לנו פנים. מתי זה קורה? אם הוא בשמיים ואני על הארץ, אז אני לא רואה את פניו. לראות פנים זה להיות נוכח. זה דרך של התורה להגיד פנים אל פנים. כן? כשני אנשים עומדים ביחד, משוחחים, זה עם זה. לא כשמישהו עומד על הבמה ונותן נאום ל-100 מיליון איש, זה לא נושא לנו פנים. נשיאת פנים זה משהו מאוד פנימי וקרוב. נשיאת פנים היא הערת פנים. מדובר בקשר שבין פנים לפנים, בין איש לאיש. כן? אז השעת השכינה במקדש מחייב בקד כהנים. ולכן, בקת קונים שבסוף 18, בבקת שלום, אני חושב שזו תגובה להיות התפילה פנים על פנים. להיות התפילה עומד לפני המלך. רעיון אישי עם המפקד, עם המלך. ואותו הסבר זה נכון גם לגבי קדושה. אני חושב שגם קדושה, לא מה שהסברנו בעבר, ובזמנים אחרים הסברתי את זה, שהדבר שבקדושה, זה שזה ההפך מבקת כהנים. זה אדם נושא על עצמו את העול של השראת שכינה בעולם. השכינה בעולם זה מה שאנחנו מייצרים, מה שאנחנו מקדישים. נקדישך ונעריצך כאן בעולם, כפי שמקדישים אותך בשמי מרום. יתקדר ויקדש שמי רבה. כל דבר שבקדושה זה שאדם מקבל על עצמו להיות הבסיס, להיות המרכבה לשכינה בעולם, אחרת אין שכינה בעולם. אז לכן גם כן, ב-18 שבו אני נפגש עם הקדוש ברוך הוא, אז מצד אחד הסדר הוא מעניין, מצד אחד הקדוש ברוך הוא מאיר לי, מצד שני, כביכול, אסור לשמש באותם מילים, אבל כביכול רק בשביל ההשפעה, אז אני אומר בהקבלה, אז אני מאיר לו, כלומר אני נושא אותו, אני מקיים את הקיום הזה, אני נותן לו כמו שהוא נותן לי. למה הסדר הוא כביכול הפוך? כי זה באמת הסדר הנכון, בתחילת התפילה. הרגע שאתה נכנס, האבן נכנס, אז הוא מתנדב, במקום הנכון זה היה בקד קדושה, אבל הוא מתנדב לסד את המלך. וכשעוזבים, אז כשברוך הוא נותן לך משהו לקחת איתך. נותן לך את בקד השלום, בקד האחרונה, בקד השלום, השלום של הקדוש ברוך הוא זה, וישם לך שלום, יאר וייסה. אבל כל זה בא בגלל שהיה מפגש הזה. כיוון שאנחנו נגענו זה בזה, אז אני נגעתי ונסלתי, והוא נוגע עבר, ומברך דרך הכהנים בשמו שמי בני ישראל ואני זה שאברכם. כמובן זה מה שרב חיים אמר לגבי כוונה גם מפורסם הרמב"ם בפרק ד' כוונה כן מעכבת. הרמב"ם זה רב חיים מפורסם שאחז המשתקף אותו בספר הבאמת מוזר הזה שנקרא חידושי רב חיים הלוי על הרמב"ם עם הערות של חזון איש. לא שאני מזוזב בחזון איש, אבל פשוט אי אפשר לשים הערות של חזון איש בתוך ספר של רב חיים. הם לא מדברים אותה שפה. זה כמו להגיד, רב חיים הלוי על הרמב״ם עם הערות של, אני יודע, איזשהו גדול הונגרי או איזה פרופסור באוניברסיטה. בלי להשוות חס ושלום. הערות של החזוני של הרב חיים זה רואה שהוא לא הבין את השפה של רב חיים. רב חיים כל זה כותב על אחת הבא ברמב״ם, כוונת הלב, כיצד, כל תפילה שאין בכוונה אינה תפילה. אז היית חושב שלא רוצה להגיד. כמובן, כוונת המילים, אדם מתפלל ולא מתכוון למה שהוא אומר. זה מה שהרמב"ם כותב, אם מתפלל ולא כוונה חוזר, מתפלל בכוונה. מצאתו בשביל שבדו תוריד, אסור להתפלל שישב. קיצר היא הכוונה שיפנה את ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. זאת הכוונה, הרמב"ם לא מדבר על כוונת המילים, אלא על כוונת המעמד. יפנה את ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. יש כאן עומק פסיכולוגי, אם אתה חושב על דבר אחר, אז אתה לא עומד לפני השכינה. כי כיוון שזה לא עמידה פיזית כל כך, אז אם, ואנחנו גם ראינו בפרק ה' כמה פעמים את העניין של הלב, יראה את ליבו בשמיים, ויכוון את ליבו לשכינה. זה מתקיים בלב, ולא לא פיזית, אז הדרך לקיים את המפגש, אתה צריך כוונה, אתה צריך לפנות ליבו מכל מחשבה אחרת, כי כל מחשבה אחרת, זה לא כל כך בעיה כרגע, שאם אני חושב על זה, אני לא חושב על תוכן המילים, אלא אם אני חושב שאני נמצא כאן, אז אני באמת לא נמצא שם. אז אתה צריך לפנות את הלב כדי לקיים במציאות מחשבתית, מטאפיזית, אמיתית, שאתה עכשיו עומד בשמיים לפני השכינה. כן, אבכם יש לו הסבר למה, מתי תפילה, זה מעכב בכל התפילה. מה שמעכב רק בברכה הראשונה, זה כוונת המילים. אחר כך רב חיים מסביר את הסתירה ברמב״ם, וזה הפרט של רב חיים. בסך הכל, חוץ מזה שרב חיים אמר אותו, זה לא דבר קל לקיים. כן? אנחנו, יש לנו פחות או יותר כוונה, תלוי במצב הלחץ שאנחנו נמצאים בו. אני מניח שאדם חולה, אז הוא מתפלל יותר בכוונה מאשר הוא כשהוא לא חולה, אבל זו כוונה אחרת. אתה באמת מתכוון רפאנו כשאתה חולה. ואם אתה ברוך השם מבסוט בסוויה ועשיר והכל טוב, אז הראש נמצא במקומות אחרים. אבל דווקא הכוונה הזאת מדובר בבעיה נפשית אחרת. א', כי זה נגד המציאות. כלומר, אדם צריך לראות את עצמו כלא חי על הארץ, והקדוש ברוך הוא לא בשמיים, אלא אנחנו ביחד, בתוך האולם הקבלת הפנים של המלך. וזה נקרא שמיים, בלשון של הרמב״ם כאן כמה פעמים. וממש להרגיש את זה, ממש, כי מה שלא מרגישים זה לא נכון, שזה מעכב. לפעמים אפילו מילים יכולים להפריע, כלומר אם אני צריך להתרכז בזה שאני חולה, אז אולי יפריע לזה שאני עומד בפניו, וזה צריכים לעשות. איך מקים אותו בפועל? בעיקרון, איך אנחנו מיישבים את הדעת כדי לקיים את זה? אז זה היה מה שקראנו בפרק הזה, כל מיני דברים חיצוניים, ויש להוסיף דברים שהרמב"ם לא הזכיר שם, טוב, אנחנו עושים דבר שלא כתוב בגמרא, אבל נתחיל מה שכן כתוב, שצועדים שלוש צעדים בסוף, כי למה? מה זה הצעדים האלו? כי היית בפנים, ועכשיו אתה בחוץ, אתה יוצא מלפני המלך. רובנו מקיימים דבר שלא כתוב בגמרא, שבהתחלה צועדים שלוש צעדים קדימה, שזה נראה הגיוני, אבל זה לא מדינה. זה עם ישראל איכשהו אימץ את זה בצורה טבעית ומאוד מאוד נכונה. אתה נכנס לפני ולפנים, ואתה בסוף יוצא לפני ולפנים, נותן שלום ופונה בצורה של הקריאה האחרונה של רמב״ם, זה שאדם צועד שלוש צעדים ועושה את זה בקריאה. אבל העניין הזה ששלוש צעדים קדימה ואחורה, פיזית, זה משפיע בלי לחשוב, כן? אדם, זה אמור לתת לאדם את ההרגשה שהוא כאן, ועכשיו הוא במקום, הוא במקום אחר. וכמובן, הלכות שכתובות כאן, אז מתלבשים בצורה מסוימת, זה היה כאן דגש לעשות דברים חיצוניים, דווקא בגלל שהקיום הוא פנימי, וזה לא פשוט לאדם לכוון את עצמו פנימי לדבר שהוא סותר את המציאות. אז אתה צריך לשנות את המציאות כדי לבנות סביבה שבו אפשר להרגיש אולי בצורה טבעית, בלי מאמצים יותר מדי גדולים, שאכן אני נמצא, אבל בכל זאת צריכים לקיים את הדבר הפנימי בעצמו. אני אוסיף רק, לא, אני לא אוסיף. אז זה לא מבנה התפילה, זה מקום התפילה. מקום של 18 בתוך היום, זה אדם חי. יש כאן, אני חושב, יסוד מאוד עמוק ביהדות. אילו חשבתי שהתפקיד של האדם זה לברוח מעולם הזה ולחיות בעולם רוחני, אז לא היינו צריכים להתפלל. כלומר, לא היינו מתפלים בצורה כזאת. העניין הוא שכיוון שביהדות זה ברור שאדם כן חי על הארץ, ויש לו שתי רגליים על הארץ, ויש לו מה לעשות כאן, וזה מקום שקדוש ברוך הוא לא נמצא ברמה הזאת, אז לכן יש לך הזדמנות, פעם, פעמיים, אפילו שלוש פעמים ביום, ללכת למקום אחר, להיקרא פנימה, ובסוף אתה יוצא. העניין הזה שנכנסים ויוצאים, זה בגלל שיש כאן ניגוד שהוא יסודי מאוד ביהדות, שיש אל המלך, המלך לא מסתובב בתוכנו, הוא מלך. אז יש את הארמון של המלך, נקראים, מקבלים הוראות, משוחחים, כן, פעם, פעמיים ביום, אז באים כדי לתאים עמדות, אבל אז יש לי תפקידים בחוץ. אילו היה לי תפיסה אחרת שהעולם זה מקום שבוכים ממנו, והתפקיד של אדם זה להיות שרוי בשמיים, כל הזמן להרר הרהורים עליוניים ועולמות עליוניים, ולהיות לפני ולפנים כל הזמן, אז לא היה כזה דגש על, טוב, תתקין את עצמך לתפילה. להפך, תחיה איך שאתה חי, אבל תרגיש שאתה לא כאן. אבל כיוון שאתה כן צריך להיות כאן, לכן צריכים לשבור, לעשות מאמץ, כדי לעשות גבול, שאני עובר את הגבול, אז אני מתלבש, אני מתהר את הידיים, זה היה בפרק ד', צריכים היכון לקראת הדוקח הישראל. משהו מיוחד קורה כאן, לכן צריכים לקראת ידיים, זה דווקא כן מעקב. וצריכים להתלבש, וצריכים לעמוד, וצריכים לחפש את המקום הנכון, וצריכים איכשהו לתפוס עמדה אחרת, צריכים לשנות את הגוף, ואת העמדה, ואת הפנים, ואת הכל, כי אני הולך מכאן לכאן, מחוץ לפנים. ואחר כך אני, כמובן, אחזור לחוץ, עם משהו, עם הברכה שדיברנו עליו, עם ברכת כהנים, עם ברכת שמיים, ועם דברים, ועם דברים, ועם דברים אחרים. אז מה שלא הגעת היום, שאם זה מספיק ל... טוב, אולי רציתי לדבר גם על הגמרא שאומרת שלפני התפילה אומרים אומרים השם שפתי, ואחרי התפילה אומרים יהיו לרצון. טוב, בעזרת השם בפעם הבאה. שבוע הבא אז לא יהיה, כי צריכים לחזור. כל אחד אז יהיה לו איזה עוד ארבע דפים לפחות שצריך לגמור עד יום חמישי, אז אנחנו צריכים לנצל כל דקה. בעזרת השם, פעם הבאה אז אנחנו כבר נהיה בין הפסחים ומן הזבחים, וראש אחר לחלוטין. לא יהיה לכם ראש של נזק, אלא ראש של מה? עכשיו זה יותר על טוב, יש כמה דברים טובים שקורים בפסח, לא צריכים להיות כזה בדוקה. ברוך השם, מצה, מרור. האמת שאנחנו נהיה בחמץ, לא במרור ולא במצה. לא יודע איפה יהיו בבקיאות, אבל אנחנו נהיה בבר יראה ובר ימצא. אבל זה עדיין לא יחבור, זה לא יהיה נזק.